ספר טבא, פרק למד בתהילים, הוא גם מן הפרקים הסגורים, גם שנכנסו לפסוקי דזמרה, בין מקום זה, בין מקום אחר, אלא שהוא מתייחס לבעיה שמשותפת לכמה וכמה פרקים בתהילים. הכותרת והתוכן. יש כמה וכמה פרקים שהכותרת שלהם היא מאוד בהירה, אפשר למקד אותה, אבל בין זה לבין התוכן יש תהום שלא תמיד אנחנו מצליחים להבין אותו. הדוגמה היא, אחת הדוגמאות למשל, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר ליום השבת, תוכן, כותרת מאוד מאוד בהירה. כמעט היינו אומרים, אם נניח היו אומרים לנו, מה אתה יכול לומר? מה ראוי יהיה תחת כותרת כזאת? אז בוודאי שהיינו אומרים כל מיני דברים בשבח השבת, במעלה שלה, בהכנות שלה וכו' וכדומה. כיועץ בזה, והאמת היא שכשאנחנו מעיינים בפרק, אז לא מוצאים את זה בדיוק. וצריך להתעצם ולהתעמק בשביל להבין איך התוכן, כפי שאנחנו מכירים אותו בפרק, איך הוא מתייחס לכותרת הזאת. כיוצא בזה הפרק שלפנינו. הפרק שלפנינו פותר בכותרת מאוד בהירה. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אז נכון הוא שיש פה דיון במפרשים מהו אותו בית. האם בית זה הכוונה לביתו הפרטי של דוד, וזה אנחנו מכירים משמואל, כשדוד אומר לנתן, הנה אני יושב בבית הרזים והבית עוד לא בנוי. דיינו, דוד זכה לחנוך בית שהוא גר בו וממנו ניהל את מלכותו. מפורש במקרא שדוד לא זכה לבנות את הבית. אז יש שיטה אחת בדברי חז"ל שדוד אכן באמת מאוד ציפה שתינתן לו הרשות לבנות את הבית. ומכיוון שנאסר עליו, אתה לא תבנה בית לשמי וכו', אז דוד כאילו אמר, טוב, לבנות בפועל אינני יכול, אבל הייתי רוצה שיהיה לי איזה חלק בדבר הזה. ואולי לכן הוא חיבר מזמור שהוא אמור להיות מושר בחנוכת הבית, ואחרי מזמור שחנוכת הבית לדוד, וכאילו אמר דוד, נו, אם לא זכיתי בחיי, לכל הפחות בני הוא זה שבנה את הבית, ונוכחותי, במרכאות, נוכחותי בחנוכה, תהיה על ידי שירה שישיר, הוא שיר שאני חיברתי לקראת המאורע הזה. אפשרות נוספת שיש בדבר הזה. הבעיה היא רק שאם נקבל את הניסוח הזה, בין אם נקבל ניסוח של המקדש, בין אם נקבל ניסוח של ביתו הפרטי, מתייצבת הבעיה מה בין זה לבין התוכן של הפרק. יש בפרק גם כמובן ביטויים של שמחה, זה מול השם חסידה ועוד דברים שאנחנו יכולים להבין את זה, אבל יש פה הדגשה של מחלה שמישהו ניצל ממנה. שיבתי אליך ותרפאני, העלית משאול נפשי, חיתני מאור דיבור, רגע באפו, אליך השם אקרא, מבצע בדמי ברידיתי אל שחת, היותך אפר. זאת אומרת, יש פה זעקות, תפילות, פניות של מי שנתון במצוקה, הוא מצפה שהוא יענה בדבר הזה. זה יכול להיות משוייך להרבה פרקים בספר תהילים. מה בין זה לבין התוכן הגדול של מזמור שיר חנוכת הבית? יש פה עוד איזה מוטיב אחד שטעון הדגשה. הפעלים בעיקרם הם של איש פרטי. ארוממך, שמחת, שיבתי, העלית, אמרתי בשלוי, הסתרת פניך, מה בצע בדמי, ברידתי, עמיתך, שמע השם וכונני, הפכת מספדי, פיתחת עסקי. הדגשה מיוחדת של הפנייה הפרטית האישית של דוד. ואולי כאן נעוץ כיוון של פתרון. כל עוד שלא היה מקדש, כל עוד שלא היה מקום שבו הרבים יכולים להתכנס, אז כל אחד בזווית הראייה שלו, בנקודה שבה הוא עמד, יכול היה לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולהתפנל עליו, כמובן תפילת יחיד. תפילת יחיד זאת היא התפילה האמיתית שנובעת מעומק הלב, ואותה מבקש המתפלל להדגיש. בניית המקדש, שהיא מצווה מוטלת על הכלל, בניית המקדש של איך שהוא הושלם, אז כל ישראל כולם יכולים להתכנס בתוכו. עשויה במידה מסוימת להקות את עוצמת הפגישה האישית של המתפלל. מה שנקרא בשפה יותר מודרנית, סכנת ההימון, דהיינו ההמון, ההמון יבלול את היחיד, הוא יבלול את האיש הפרטי בתוך המאומה הגדולה של הרבים, וממילא הוא לא יוכל לבוא לידי ביטוי. אמר דוד, אכן יזכה שלמה לחנוך את הבית, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אם אכן נפרש חנוכת הבית בית המקדש. הבית הזה הוא בית, זה מצווה מוטלת על הרבים, ורק מכוח הרבים הבניין הזה מתקדש. אבל בוא נתפלל שלמרות האימון, למרות ההמוניות, למרות הרבים שבדבר הזה, יהיה גם מקום לתפילתו של היחיד, שהיחיד לא יאבד את אישיותו בתוך העוצמה הזאת של הרבים. ולכן מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אכן זה בית של רבים, אבל דוד חנך אותו בתפילה יחיד בשביל לסלול את הדרך, בשביל להציב דלת אמות אישיות שבהם יוכל המתפלל להביע את רצונו בדבר הזה. הדוגמה הנוספת היא, או מה שאנחנו נניח יודעים בתקופה יותר מאוחרת, חז"ל סיפרו בשילי בית שני על נקדימון בן גוריון, שאותו מתח שהיה לו עם אותו דוכס, ושהוא סיכן ממון רב בדבר הזה, וכשהוא ראה שהוא עשוי להפסיד את זה, אז חז"ל מספרים שנקדימון נכנס למקדש והתפלל תפילת יחיד. אותה תפילת יחיד שאמר, הודה שיש לך אהובים בעולמך. היא אותה פנייה שמכוחו של דוד במזמור שיר חנוכת הבית, יכלו דורות אחרים אחרי זה לשמור על הייחוד האישי שלהם, על דלת אמות שלהם, גם בתוך המסגרת הכללית של כלל ישראל.